לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום שני, י"ד בסיוון תשע"ח, באולפן בני טוקר. נעסוק ביומן גם בדברים שנאמרו היום בכנס של לשכת עורכי הדין נגד המחוקקים, הפגיעה בשלטון החוק ורשויות החוק, כך אומר מנדלבליט, וגם שי ניצן משוחח שם על עוד עניינים. עוד ביומן על המונדיאל, אסירי החמאס, מחבלי החמאס שלא יכלו לצפות, כך נקווה, במשחקי המונדיאל הקרובים, קובע אתמול השר ארדן. נשוחח בעניין הזה עם האב השכול רון קרמן. עוד ביומן על מה שקרה בנמל התעופה, שחסיד חב"ד מניח תפילין למישהו ואישה תוקפת אותו, מכפישה אותו. נשוחח פה עם הרב מוני אנדר. וגם על המשך ההצתות בעזה, איך מתמודדים עם זה חקלאי העוטף, הם כבר מכינים תביעת נגד בבית הדין בהאג. נשוחח פה עם אביגדור קלפה, מנהל החקלאות בנגב. גם מה קורה בבקעת הירדן, שם הכל מתייבש, אין מים בברזים, ואומרים לנו ביומן שהם נמצאים על סף קריסה מוחלטת. ננסה להבין מה קורה גם שם. על עוד נושאים, ככל שיותיר לנו הזמן, אז נערבה. השר לביטחון פנים גלעד ארדן הנחה אתמול את נציבות שירות בתי הסוהר למנוע מאסירי החמאס לצפות במונדיאל שיתקיים בחודש יוני הקרוב. אנחנו משוחחים בעניין הזה עם רון קרמן, אביה של טל קרמן, השם יקום דמה. שלום לך.
בוקר טוב.
בוקר טוב. ובכן, עד היום לפחות היה די ברור שיש חוק שמאפשר להם לצפות בטלוויזיה, אני חושב, ועכשיו בעצם מנסים לשנות את התקנות כל עוד הגופות של חיילינו מוחזקות בעזה. איך אתה רואה את ההחלטה הזאת?
קודם כל אני מברך על כיוון הדברים. אני מאוד סקפטי, ועד שזה לא יקרה באמת, אני לא יאמין לזה, אבל הכיוון הוא נכון. היינו כבר הרבה פעמים בסרט הזה, ועד שזה לא מתבצע בשטח, אני לא מאמין לזה. אבל נקווה ש... זה צעד הכרחי, ואני גם לא חושב שזה, בנוסף יש את הנושא כרגע של הגופות ושל האזרחים שמוחזקים בידי החמאס, אבל אני לא חושב שמחבלים צריכים בבית הכלא לצפות במונדיאל או באירועים כאלה. זה חלק מהעונש שלהם, להדיר אותם מהחברה, ושירצו את העונש, שיהיה להם זמן לחשוב מה שהם עשו, איזה צער שהם גרמו לאחרים.
אולי זה ירגיע אותם ככה לצפות במונדיאל במקום לתכנן איך לברוח מהכלא או משהו כזה?
לא, ממש לא. הדבר היחיד שאני פה חושש, ואמרתי את זה גם כמה פעמים בפעמים הקודמות, שכל מערכת רוצה את השקט שלה, ואני גם מניח שמנהלי בתי הכלא רוצים את השקט שלהם, הם מוכנים לשלם את המחיר הזה, שיראו את המונדיאל ושיהיה להם שקט. אבל אני חושב שאנחנו עם חפץ חיים, אנחנו צריכים להילחם בטרור, וכל דרך נכונה, והיום שמעתי את שר האסירים ברשות שהוא נרעש ונרגש. אז אומרים לו, מה, בסך הכל זה לא לראות טלוויזיה. אבל כן, להם זה נורא, ואני שוב חושב, כמו שבזמנו במאבק נגד שחרור המחבלים ב-2011, ששוחררו 1,027 מחבלים, אני חושב שישראל צריכה ללכת בכל דרך שהיא, שלא נוגדת שום אמנה בינלאומי, בכל דרך כדי להשיג את המטרה, והיא לשחרר את הגופות ואת שני האזרחים. אין פה בכלל ספק.
אולי במיור. אני
מברך את ההחלטה, ושוב, הכל אצלי ברבון מוגבל. אני רוצה באמת לדעת שזה, ולא כרגע שזה איזה מין ספין תקשורתי שכולם בעד, וברגע שזה יגיע למשחקים, ואז איכשהו יעבירו את זה, מכיוון שיש חוק, תת חוק, כל מיני דברים כאלה, שוב, אני מגבה את השר, אני מחזק את ידיו, ובאמת מקווה שהקרקס הזה לא יימשך.
אתה סקפטי כי יש לך ניסיון מעבר?
כן, כן. אנחנו גם רואים כיום את החוק של הכיזוז התשלומים, שהכניסו שם איזשהו תת סעיף ש... והיה ושר הביטחון, ראש הממשלה או מי מהם יחליט שבאופן זמני אפשר לבטל את זה. שוב, כל מיני תחכומים פוליטיים שהם לא לגופו של עניין. לגופו של עניין, אנחנו עם חפץ חיים, אנחנו רוצים את הגופות שתהיה להם קבורה מכובדת כאן בינינו. החיילים האלה נשלחו וישראל צריכה להחזיר אותם, וכל דרך שבינלאומית מקובלת, מקובלת. אני חושב בשום מקום שבאמנות הכי הזויות, אני לא חושב שגם שם בז'נבה על איזה הוועדות יגידו שאנחנו מפירים חוק שלא מראים לרוצחים האלה ולשאר המחבלים לראות את המונדיאל. זה פרדוקס, וטוב שאלו על זה. אני מקווה באמת, שוב, אני חוזר על עצמי, אני מקווה שזה באמת יהיה, ייושם בשטח.
כן, טוב. אגב, אם הם היו רואים את המונדיאל בזמנו, אולי הם גם לא היו רוצחים, אם היו עסוקים כל כך בצפייה בתרבות או במשחקי כדורגל, הם לא היו מבצעים את הפיגועים, כנראה.
נכון, להמשיך את הקו ההגיוני שלך, נכון, אם הם היו כאלה ספורטאים, אז אולי באמת היו מתאמנים למשחק כדורגל, ובאים והשאיפה שלהם הייתה לנצח את נבחרת ישראל בכדורגל, ולא לרצוח אותנו בכל מיני דרכים. אנחנו רואים בדיוק מהאויבים שלנו, ולצערי אנחנו, אין לנו את הלוקסוס הזה. ושוב, כל דרך, אני חזק את ידי השר, אני מקווה באמת שההחלטה תצא לפועל ולא תישאר כהצעה על הנייר בלבד. וכל הכבוד שגם חושבים כבר בכיוון הזה. פעם גם את הכיוון הזה לא חשבו.
אז נודה לך על הדברים, רון קרמן, תודה רבה לך.
תודה רבה. טוב,
יום טוב, ביי. תודה. היום היה הכנס השנתי של לשכת עורכי הדין באילת, שם נאמרו דברים קשים מצד בכירי מערכת המשפט, היועץ המשפטי לממשלה שהתקיף את הכנסת, את המחוקקים שעושים חוקים פרטיים שפוגעים במערכת אכיפת החוק ובבית המשפט העליון. שלום לעורך הדין דוקטור חיים שטנגר.
שלום בני, אחר צהריים טובים.
אז היום הכנסת נמצאת תחת מתקפה.
אני לא יודע אם הכנסת תחת מתקפה, אני חושב שדוקטור וחיים מנדבליט, גם שי ניצן, אני רחוק להיות בדרך כלל מהצד הצד שלהם, על הפעם מצופים לחלוטין. תקשיב, נגמרו כבר הימים הללו של איך קראו לו שמה, של אייזנברג, שעשו לו חוק מיוחד, שעד היום הבניין שמול לשכת, מול בית משפט המחוזי בתל אביב, ברחוב ויצמן 2, נהנה מהטבות כאילו שזה מפעל בדימונה. עשו חוק אייזנברג. אין שום צורך לעשות חוקים מיוחדים. יש מספיק דברים לתקן. תקשיב, תקראו את הספרים של פרופסור בויס סנג'רו, או של אשתו אורית, זכרתי את שמה, אני חושב, כמיר, שני מלומדים חוקרים ששנים מדברים על כך. אורית סנג'רו, פרופסור סנג'רו, מראה על כך שמתוך המורשעים שיושבים בתי כלא, 5% מהם יושבים לחינם. כלומר, יש 20, מתוך 20,000 אנשים, לפחות 1,000 איש יושבים לחינם בכלא.
50% אמרת? 50%?
5%, לא, פיתת פה, 5%.
5%
זה המון. זה 1,000 איש, בני, 1,000 איש, זה 1,000 משפחות. כך 4 אנשים לזה, הרס את החיים של 4,000 איש. תתחיל עם זה, מה הפופוליזם הזה? מה זה לדבר בכנס לשכת עורכי הדין? בדקתם את הדברים היומיומיים? למה אתם עוסקים בדבר החדש, הנשגב, לקבל פופולריות, לקבל פופוליזם? זה מאוד נוח, לכן במקרה הזה, מנדלבליט ואדון ניסן צודקים, הם צודקים לחלוטין. טפלו בקיים, המערכת די מסואבת, המערכת היא די מסורבלת, יש הרבה ביקורות על מערכת בתי המשפט, אבל בדרך הזאת, לשפוך את התינוק יחד עם מי האמבט? לא. לכו תחפשו במקומות, אל תחפשו את הפנס, את המטבע מתחת לאור של הפנס. לכו לחשיכה, למקומות האלה, שמה תלכו. קחו תיקים, כמו שעושים בארצות הברית. קחו תיקים שבן אדם מורשע, כי לא היה בדיקות DNA ראויות, ושם יכולים אפשר גם לקבל גזר דין מוות. תבדקו את זה מחדש, תצילו אנשים. אם יש 1,000 איש היום בתי הכלא שיושבים לחינם, תוציאו אותו משם. מה צריכים ללכת ולהתעסק בפופוליזם בלשכה?
אז זה לא, למה זה קשור לכנסת, זאת אומרת, העניין הזה?
אני אסביר לך היטב, כי היום יש חקיקת משנה, כל זב חותם וכל עורך דין וכל חבר כנסת רוצה כותרת היום, משתלח במה שנקרא מערכת בתי המשפט. מערכת בתי המשפט הפכה למשיצה, חלק אגב היא גם קיבלה ביושר רב, מפני שחלק מהשופטים הגזימו, אבל מה? עכשיו אתה הולך להרוס את המערכת, אתה הולך לסדרה עצומה של חוקים, לתקן, להפיל את הכל, למוטט את הכל, מה קרה? הכל מושחת, הכל קורס, אין, תראה, נותן משפט, אין צדק, זה טעות שאנשים לא מבינים, יש משפט, אל תחפש צדק, אבל כך דבר נקודתי, תתייחס, אתה יודע היום, שאם אתה נעצר במעצר ימים, שרושים כתב אישום, לא, עדיין לא מוגש כתב אישום, ואתה למשל, שוחררת איזה שופט מעצרים בשלום. הפרקליטות מערערת למחוזי, אתה רוצה לערער פעם שנייה, אתה צריך רשות. למה? מפני שבשעתו ועדה ברשות שופטת בית משפט העליון, השופטת האור קבע שאין להם זמן להתעסק עם זה. אני שהתגשתי בגץ בנושא הזה, ותקדים לומדים אותו, הפסדתי בבגץ. קבע השופט פרוניס, הנשיא משפט העליון שעבר, הוא קבע שאין זכות של ערעור פעמיים. למה? זכות ערעור פעמיים. התייחסו הדברים המהותיים, מה אתם מתעסקים בכותרות, ששרת המשפטים תחוקק, שבמעצר ימים אפשר לערער פעמיים, לא ברשות, בזכות. אלה הדברים החשובים במהות, אומנם זה פחות סקסי, זה פחות טלוויזיה, פחות מסתנברים מהמנורות של הדמעה, האור של הטלוויזיה, אבל זה הדבר האמיתי.
שרת המשפטים באמת אמרה שנתנה דוגמה למישהו שנרס לו כל החיים ולחינם. כמו שאומרים, הרסו לו את החיים.
תסלח לי שאני צוחק.
קראת את מה שהיא אמרה?
אני קראתי בעיתון, לא הייתי במקור שם, אני לא בא לכנס לשכת עורכי הדין, חייתי שלי זה בזבוז זמן מוחלט. אבל אני אסביר לך משהו אחד.
למה זה בזבוז זמן?
כי אני חושב ששם יש פופוליזם, שם זה נגוע בדברים, הרי לשכת עורכי הדין זה גילדה, אני צריך שייך אליה, כי אני חייב מכוח חוק, אני הגשתי בקץ בשעתו, שלא יחייבו אדם להיות חבר בלשכת עורכי הדין. כבוד נשיא בית משפט העליון, השופט פרופסור ברק, קבע שזה אמנם פוגע בחופש העיסוק, אז זה מידתי, כי הלשכה צריכה להסתיר את המקצוע. למה? כמו בלשכת רואי החשבון, שלא תהיה לשכה אלטרנטיבית. להבין, אני מדבר על דברים אחרים לגמרי. אני מדבר על נקודות מהותיות, על דברים שאפשר לשנות, על דברים של יום-יום. אל תחפשו כותרות. תעסקו את הדברים היומיומיים, התור, תשמע, התור בלשכת, אתה יודע מה, המתמחה שלי כבר חודשיים לא מצליח לפתוח תיק הוצאה לפועל, כי לשכת ההוצאה לפועל קדושה, לא מצליח לאכוף פסקי דין, למה בזה לא מטפלים? זה פחות סקסי, זה פחות כותרת, שרת המשפטים, לכי פעם אחת להוצאה לפועל בתל אביב, תראה איך זה מתנהל, נכון, לא תקבלי מצלמות טלוויזיה, אבל תעזרי, להרשקוביץ ולאבוטבול, לאנשים שקיבלו פסק דין של 4,000 שקל, 2,000, ולא הולכים לממש אותו. שם תתעסקו, שם תעשו את הדברים, לא צריכים לשנות את החוקים, צריכים לקבל כוח אדם נוסף. ואתה שומע אותי נזעם, כי אני לא יודע למה משתמשים מערכת המשפט לקבל פופולריות.
אבל המאבק פה נגד מערכת המשפט, גם בנושא פסקת ההתגברות, כל ה... אימות הזה בין הכנסת לבתי המשפט, זה גם דבר שככה מעסיק.
בני, איך אומרים בשפת הרחוב, הצחקת אותי. תגיד לי, זה מה שמעניין אותנו? אותי מעניין דבר אחד, שאם כמו לקוח שלי, שבא ואיזה פתח, זרק לו תוך של 100 שקל, כי הוא לא טיטה את הכניסה לפני המשרד שלו, לפני החנות שלו, סליחה, הוא הולך לבית משפט, הוא רוצה לקבל צדק, והמאה שקל שלו יקרים לא פחות מפסקת ההתגברות. זה מה שיש לכם לעשות עם פסקת ההתגברות? תנו שירות לאנשים, אל תתנו צדק. מערכת המשפט מקבלת כסף, מערכת המשפט גובה היום, אתה יודע שהיום בבית משפט, על כל בקשה מוסיפים 35 שקלים. בור שומן עצום, תחזירו תמורה לאגרה. זה אחת המערכות הכי כושלות, אחת המערכות שצריכים לטפל בהן. מה אתם מתגברים בפסקת ההתגברות? לכו תתעסקו ביום יום, תנו סעד משפטי, אל תתנו צדק. למה משפטים צריכים להתארך כל כך הרבה שנים? למה שאני מגיש תביעה לבית משפט מחוזי בתל אביב, הזמן ההוכחות יהיה בעוד שנתיים? למה שלא כמו בארצות הברית, תוך חודשיים מתחיל תיק?
מה שרת המשפטים יכולה לעשות בעניין הזה?
המון. המון יכולה להתחיל מהדברים הקטנים והיומיומיים, שבית משפט לתביעות קטנות יגדילו את הסכום, שיאפשרו לעורכי דין להופיע, שהמלותים להם להופיע, דברים שזה מפריע. יש עשרות ומאות עורכי דין מופתלים, תראו להם להופיע בתי משפט תביעות קטנות. תרחיבו, למשל, הסעד המשפטי, אתה יודע היום שחבר'ה מהפשע מאורגן בתיק 512 מקבלים מהמדינה סניגורים חינם, לא אחד, שניים, לקבוע שמי שיש לו כסף לא יוכל לקבל סניגוריה ציבורית. אמנם הסעד המשפטי לשבחה יאמר, העבירה בפברואר את ההצעה לתקנות, הם לא הותקנו עד היום, כי בדי זה פחות פופולרי מלעשות פסקת ההתגברות, יש פחות כותרות בעיתונות הצהובה היומיומית. דבר נוסף שאפשר לעשות, לא להטיל אגרות. למה בן אדם צריך לשלם כל דבר? למה בית משפט למשפחה על כל שיוק ועל כל קיוק משלמים כסף? למה אם אני מגיש בקשה למזיון בית משפט, בית משפט שלום או מחוזי אני לא משלם אגורה, במשפחה אני משלם 530, מי הולך לבית משפט למשפחה? כל הנתקעים וכל החלקאים, אתה שומע את הרוגז בטון שלי, שומע איך אני מדבר, מדבר לתוך תסכול, שהיום באים לקוחות שלי, אז הם מנסים לגמור תיקים, מנסים לעשות לך גישור, שזו המצאה מטופשת מעין כמוה. האדם מגיש תביעה לבית משפט, סימן שקלו כל הקיצים. אז מה, אתה מנסה עכשיו לעשות לו פשרה בכוח? למה שופטים מנסים? בבית משפט משפחה היה דיון, שופט רב הוא שם, היה שם פשוט כמעט מכות. שופט אמר, תפקידי לפשר. אנשים שכמעט נשכו אחד לשני. אז הם חיים בסרט? יאללה, תתעוררו כמו שרואים. אני אומר לך, בנה, יאללה, בשפת הרחוב. אלו הדברים היומיומיים, פסקת ההתגברות, הצחקתם אותי.
טוב, עורך הדין דוקטור חיים שטנגר, נודה לך על הדברים.
תודה שנתת לי להוציא החוצה את הדעת של איציק, אריה ומויש, לא אנשים מכובדים, סתם עמך שרוצים לממש פסק דין. תודה רבה בני,
תודה,
תודה גם למרדינים.
תודה רבה. תקרית עצובה הבוקר בשדה התעופה, בן גוריון, חסיד חבד שביקש להניח תפילין ליהודים אחרים, אך זכה למתח של צעקות ולאג על ידי אישה, כפי שראינו בסרטון המדובר. אנחנו משוחחים כעת עם הרב מוני אנדר מצעירי אגודת חב"ד, שלום לך.
שלום וברכה.
ובכן, רצינו ככה לשמוע את התייחסותך לאירוע הזה ובכלל על מה שאתם מתמודדים ביום יום.
כן, מה אפשר להגיד? התמונות באמת מדברות בעד עצמן. לטובת מי שלא ראה אותן, או גם מי שכן ראה, מדובר בתקרית מאוד עצובה, שבא לצערנו חסיד חב"ד שהציע ליהודי אחר בשעת בוקר מוקדמת, בשדה התעופה, להניח תפילין. לשמחתנו כמובן חייבים לבוא ולהגיד אותו יהודי נענה בשמחה, והפשיל את שרבולו והוריד את שעונו, והתמסר בשמחה למצווה הזאת של מצוות הנחת תפילין, אבל אישה די מבוגרת שהייתה במקום, כנראה שהמחזה הזה לא עלה בקנה אחד עם מה שהיא רגילה לראות בשדות תעופה מבחינתה, והחלה לגדף ולקלל ולנעץ את כל מה שריח של יהדות נודף ממנו, עם איזה שהן תלונות על, במרכאות על זיהום של המרחב הציבורי. וזה תמיד עצוב לגלות את זה. שוב, לא כי אנחנו חושבים שמדובר באיזושהי תופעה או באיזושהי דעה רווחת, אנחנו בטוחים לחלוטין ש-99.9% מהעם סבורים בדיוק אחרת, וזה גם, אנחנו רואים את זה בשטח, אבל חבר לנו על כל יהודי שככה חושב. זה פשוט, פשוט עצוב. זאת המילה הכי, הכי מתאימה פה.
וסתם מעניין אצלכם בנמל התעופה בן גוריון, יש איזה מקומות מסוימים שאתם נמצאים שם או שזה אתם מתניידים?
תראה, בנמל התעופה בן גוריון יש באמת דוכן ישר בכניסה למתחם הדיוטי פרי. יש לאחר הבידוק הביטחוני יש דוכן של חב"ד, דוכן מאוד פופולרי שסדר גודל של בין מאות לאלפים עוברים שם מדי יום. מי כדי להניח תפילין ומי כדי להתעדכן בכתובות של בית חב"ד ברחבי העולם ומי כדי לברר מתי השבת נכנסת ואיפה יש מסעדה כשרה וכדומה. אבל מעבר לכך יש לא מעט פעמים שבהם חסידי חב"ד מנצלים זמן פנוי או זמן מת, כמו שהוא נקרא בעגה המקצועית, שאנשים ממתינים, שאנשים לא עושים שום דבר חוץ מלבעות 400 פעמים ב-5 דקות בפלאפון, כדי לשאול אותם האם הם ירצו להניח תפילין, האם לא הייתה להם את ההזדמנות, האם לא היה להם תפילין וכן הלאה.
מדובר על אנשים שעומדים לטוס מהארץ, כן?
אני במקרה הספציפי הזה מהשדה, אני לא יודע להגיד לך בוודאות אפילו באיזה שדה תעופה זה, אני ככל הנראה זה כמובן בשדה התעופה בן גוריון, ואני גם לא יודע להגיד לך אם הם טסים מהארץ או טסים לארץ, אבל זה באמת באמת לא משנה. אני יכול להגיד לך שאני כחסיד חב"ד יצא לי כבר להניח תפילין לאנשים במקומות אפילו עוד יותר רזועים, כולל על מכסי מנוע של רכבים שלצורך העניין שימשו כשולחן, ומעולם לא הרגשתי איזושהי תחושת חוסר נעימות מהדבר. אפילו להפך, ככל שזה יותר בתנאי שדה וככל שזה יותר לא שגרתי, זה מוסיף עוד איזשהו נופך של התרגשות, נופך של קדושה. להנה, אנחנו ממשיכים את המסורת במורשת המדהימה בת אלפי שנים שלנו, וגם פה מקיימים את המצווה. לא משנה מה התנאים ומה ההגבלות.
באמת שליחי חב"ד באופן כללי ככה תמיד יכולים להיות חשופים לאירוע כזה או אחר ברגע שאתה מצוי ברשות הרבים.
תראה, חסידי חב"ד, מאז שחב"ד הוקמה, חסידי חב"ד חשופים לביקורות. פעם זה היה ברוסיה והיום זה בישראל או בכל מקום אחר, והביקורת משתנה והביקורת מתחלפת. אנחנו באמת בלי להתחבא מאחורי איזה מכבסת מילים, באמת לא מתרגשים מזה, כי אנחנו מאמינים במה שאנחנו עושים, אנחנו בטוחים במה שאנחנו עושים. אנחנו גם לא עושים את זה סתם כי קמנו בבוקר ובא לנו, אלא אנחנו עושים את זה כי הרבי מלובביץ' ביקש את זה והורה את זה, והכל מתוך דאגה לכל יהודי ולעתיד קיומו של עם ישראל. ואם יש, אתה יודע, איזושהי ביקורת, בסדר, לא נורא, נעבור הלאה. גם את משה רבנו לא כולם אהבו.
ויש לכם איזשהו לקח מהדבר הזה או ש... מהאירוע הזה אולי?
כן, יש לקח מהדהד שצריכים להמשיך ולהוסיף ולהרבות גם בהנחת תפילין וגם בחינוך היהדות וגם בחיבור ליהדות ולערכים. והשאיפה היא שבסופו של דבר כל יהודי ירגיש את החיבור האישי שלו לדבר הזה, וחס ושלום לא יתפרצו ממנו כאלו רגשות. כמובן שכמו שאמרתי פעם לחבר ידיד שהייתי מניח לו תפילין עד שבסופו של דבר, על בסיס קבוע, עד שבסופו של דבר הוא החליט לקנות תפילין של עצמו ולהניח כל יום, אז אמרתי לו שזאת הפרידה הכי נפלאה שהייתה לי אי פעם. כאילו, הלוואי ולא נצטרך יותר להניח תפילין לאנשים. זאת תהיה פשוט התרוממות רוח אמיתית לכל ישראל.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים. הרב מוני אנדר מצעירי חב"ד, תודה רבה לך. צעירי אגודת חב"ד, תודה רבה לך.
יום טוב, להתראות.
תודה. שבוע לאחר שהפלסטינים הודיעו כי יגישו תביעה לבית הדין הבינלאומי באג, חקלאי עוטף עזה הודיעו אתמול על כוונתם להגיש תביעה נגדית לבית הדין נגד בכירי החמאס בעזה בשל הבערת השדות החקלאים באמצעות עפיפוני הטרור. אנחנו משוחחים כעת עם אביגדור קלפה, מנהל חקלאות בחברת מושבי הנגב, החברה החקלאית הגדולה. שלום לך.
שלום וברכה, צהריים טובים לך ולהם כולם.
אז אני מבין שבעצם התביעה באמצעות ארגון שורת הדין, אתם החקלאים מבקשים לתבוע גם על העברת שדות, שימוש בילדים, שימוש באוכלוסייה אזרחית ועל עוד ועוד דברים.
כן, לצערנו הרב, הצד השני לא מפסיק עם הטרור. שוב בואו נקרא לילד בשמו טרור, כי זה טרור לכל דבר. והיום צהל גם הכיר לפרסום את הרחפנים עם תופת, ואנחנו מבינים שאנחנו במלחמה. אולי לאחרים זה נשמע נשרף שדה ונשרפים שדות, אבל זה לא נשרף, רק נשרף, אנחנו מסתכנים שם, וחשש כל הזמן גם לחיי אדם, חוץ מהנזק החקלאי העצום מאוד שיש בשדות.
מה אתה יכול לספר לנו על הנזק? כמה נזק?
הנזק להערכתי של כלל החקלאים, וכולל גם קק"ל, שגם בהם גם עכשיו נצפו לא מספר יערות, אני יודעתי זה כבר עומד היום על מיליוני שקלים. כי יש נזק גם בחקלאות, באזור עוטף עזה, רצועה, יש נזק די גדול, ויש מקומות שזה גם נזק לא רק לשנה הזאת, איפה שנשרפו עצים ונפגעו, זה נזק של כמה שנים עד שנשקם את המקומות האלה.
אז מה אתה יכול באמת לומר על הפנייה הזאת לבית הדין בהאג? אתם חושבים שזה יעזור?
קודם כל צריך להביא את זה לתודעה של הציבור העולמי. אני מדבר על הציבור העולמי, שיבינו שאנחנו מותקפים פה ואנחנו חיים תחת טרור יומיומי. יש פה טרור, תחשב עצמו טרור. וכל אדם בר דעת, אדם שוחר שלום, לא, אני חושב שהוא לא מקבל את זה, כל טרור כלשהו. ובמצב הזה אי אפשר ככה לחיות. אז קודם כל שיהיו מודעות עולמית, לנו החקלאים הקטנים שנמצאים במדינה קטנה בעולם, במדינת ישראל, שיבינו שאנחנו סובלים פה בצורה קשה מאוד מהדבר הזה. קודם כל שיבואו למודעות, ממה יתרה בהג, איך בית הדין יתנהג עם זה, עם התלונה הזאת. אני מקווה שבעזרת השם שמאז יצא מתוק.
אתם צריכים לנסוע לשם גם בפועל להג?
תראה, הנושא הזה רק התחיל בימים האחרונים, ואם נצטרך, ניסע משלחת או כמה אנשים מהחקלאים פה באזור, ניסע לשם, זה לא הבעיה.
הנזקים האלה נמשכים גם היום לדוגמה, גם בימים האחרונים?
אתמול, אני יכול להגיד על אתמול בחלקות אצלנו, הבעירו שדה, ממש סמוך לגדר, מרחק של 50-70 מטר מהגדר, ובנס שם גם המשאבה ויש שם מקום שאנחנו שואבים מים לא עלה באש. הבחור שלנו באמת ובאמת תודה לו הציל את המקום. אז יש נזק בשדה אבל לא נגרם נזק יותר גדול. אני מדבר על אתמול, לא על הרחוק. בדרך כלל מהשעות שאנחנו מדברים זה השעות שהם תופסים עם הרוח כדי להבעיר.
גם אתמול זה היה בעזרת הפיפון?
אתמול זה היה בעזרת בלון.
יש משהו חדש? בלונים? לא רק עפפונים?
לא, הבלונים זה לא חדש. הם התחילו בעפפונים, עברו לבלוני הליום, עכשיו רחפנים, הם משתכללים כל הזמן. בלונים זה לא משהו חדש, זה משהו שהגיע בהמשך.
ואיך הבלונים לא מתפוצצים עם זה, עם אש? איך זה עובד בדיוק?
אז יפה מאוד. הם למדו... איך אומרים, בהתחלה הם כנראה מתפוצצים להם שזה מתחילו רק עם העפיפונים, אבל הם לוקחים בלון ושמים למטה גחל עם חוט יחסית קצת ארוך, אז לוקח לו זמן לחמם את הבלון, אז בינתיים הבלון מצליח לעבור את הגדר, ואיפה שהוא נופל, אם זה מקום של בעירה, ואז בוער. הם שמים גחל.
כן, הבנתי, עם גחל.
גחל, כן.
ואתם, זאת אומרת, כרגע צהל לא מצליח להשתלט על העניין הזה בעצמו, או שכן?
צהל בכוחות שלו מנסה כמה שיכול. החקלאים, אנחנו בין החקלאים בתואבי, ומנסים אחד לעזור לשני. קרן קיימת, כיבוי אש, כל הכוחות שנמצאים באזור יחד, נמצאים, יש מקומות כמו אתמול, יחסית, אמרתי, הנזק היה קטן, היו ימים שהנזקים הם היו עצומים, כל שריפה לכשה עצמה.
כן, זה מייאש, לא? לעבוד ככה את החקלאות שאתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך כל יום.
אנחנו קודם כל, עם החקלאים, אנחנו עם של חדורי אמונה, אז אנחנו לא מתייאשים מהר, לא ישברו אותנו. ארץ ישראל נגלת גם ביסורים, אז אנחנו נקבל את היסורים, אנחנו נעבור את זה, ובעזרת השם, אנחנו נמשיך לעבד ולגדל ולייצר ולייצר, והכל יהיה בסדר.
מה אתם מגדלים אגב בעונה הזאת על בשדות?
יש מספר רב של גידולים, גידולי השדה, החיטה, שעורה, פונה, כותנה, חמצה, אגוזי אדמה, תפוח אדמה, גזר, בטוח שתירס.
אנחנו נרגיש את זה הצרכנים בארץ של כל הירקות, שאולי תהיה עליית מחירים בגלל נזקים?
לא, אני מקווה שהנזק הזה לא מהנזק הזה יגרם, אם יהיה מחירים, עליית מחירים, זה גם שאנחנו נמצאים בתקופת של אביב, קיץ, יחסית קיצון מבחינת מזג אוויר, טמפרטורות, אבל אני מקווה שבעזרת שהם לא בגלל הנזקים שלהם יגרם לעליית מחירים, מקווה.
הבנתי. יש לכם מה לעשות באופן אישי נגד הפיפונים האלה, או שזה רק צהל עובד וכיבוי אש, ואתם גם יכולים לעשות משהו?
גם אנחנו, עוד הפעם, אנחנו הסיירים שלנו בית השדה, המנהלי האזורים שנמצאים באזורים הסמוכים לגדר, בשעות האלה מרבים לסייר יותר, יחד עם תצפיתנים של קרן קיימת, אנשי הצבא, כוחות כיבוי, אנחנו יחד...
אז אם רואים עכשיו בלון אליום באוויר, מה עושים?
אם עולה בלון אליום באוויר, אז קודם כל נשים את המטבה כדי גם להיות זהירים, כי אתה נחשף לכיוון הגדר, אתה צריך להיות זהיר. ומנסים לראות לאן הוא, לאן פניו מגיעות, לאן הוא הולך לנחות, ואם מגיעים מבעוד מועד, אז מחבים אותו מהר, ואם לא, לא תמיד רואים, ולא תמיד אתה יכול לתפוס אותו במקום, ואם הוא עולה על מקום ששם חומר בעירתו ורוח חזקה, אתה לא מצליח לעשות הרבה. יום חמישי ראיתי שריפה ענקית, שממש הייתי לא רחוק מנה, כמה דקות שהתחילה, הייתי עולה מרחק של קילומטר או קילומטר וחצי, ראיתי ממש את ההתחלה שלה, התקרבתי לשם, כבר לא היה מה לעשות כלום, בשדה עצום של חיטה הלך כליל.
וואה. טוב, אנחנו נודה לך על הדברים, נאחל לכם בהצלחה במאבק הסיסיפי הזה. אביגדור קלפה, מנהל החקלאות בחברת מושבי הנגב, תודה רבה לך.
תודה גם לך, וצהריים טובים.
צהריים טובים, תודה. אם מדברים כבר על הטרור החקלאי, הטרור משמעותי מאוד בבקעת הירדן, שם מתרחש בימים אלה, ובכלל שוד מים גדול על ידי הפלסטינים, גם קידוחים פיראטיים, גם גנבות מים, וזה מעמיד במצוקה רבה את החקלאים בבקעת הירדן. אנחנו משוחחים עכשיו עם אחד מהם, חנן פסטרנק, חקלאי ממושב נתיב הגדוד. שלום לך.
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים. ובכן, רצינו באמת שתתאר לנו את המצב מנקודת הראות שלך.
מנקודת הראות שלי זה אין מים. עכשיו, השאלה היא מה הסיבה. יש לזה להחתי...
כשאתה אומר אין מים, מה אתה מתכוון, שנבין?
אני מתכוון שאתה בא לברזים, שאתה צריך להשקות ואין מים.
ומה אתה מגדל בימים אלה?
אני מגדל פלפל. יש לנו פה, במושב שלי יש פה גידולים של, יש ענבים. שכרגע בבציר, יש פה תמרים, וכשאתה פותח את הברזים, אפלה ופל, אין מים, לפעמים שעות רבות כאילו, בחום של מעל, בין 45 ל-40 מעלות בממוצע בחודש האחרון.
זה נשמע כמו גזירת מוות על הגידולים, לא?
לפי דעתי, מסכן פה את הקיום של כל המפעל הציוני הזה שקם בביקה, והוא מפעל מפואר, מה שנקרא.
אז הסיבה, מה אומרים לכם? מה קורה? למה אין מים בברזים?
אז אני אסביר, יש לזה כמה אחראים. קודם כל, הערבים, הפלסטינים, גונבים מים, פשוט מאוד מתחברים לקווים, ליד הברדלה, באזור המחולה, בג'יפליק, באזור האוג'ה, וגונבים מים, פשוטו כמשמעו. מתחברים לקווים בצורה פיראטית, וגונבים שם עשרות אלפי קובים, אם לא יותר. ברגע שהם גונבים את המים, הבארות מטבע הדברים מתרוקנות, יורד הלחץ, אתה פותח את הברזים, אין מים. זה להערכתי אחד הסיבות הגדולות. הדבר השני, זה שמאז הסכמה האוטונומיה לא נקדחה ביהודה ושומרון למיטב הבנתי, אפילו בעיר אחת. וצריך לשאול את המנהל האזרחי למה. לעומת זאת אצל הפלסטינים, ממה שאני יודע, לפחות 56 בארות, תוסיף את כל הבארות הפיראטיות שאף אחד אפילו לא טורח לטפל מהם ושתבין מה קורה.
בארות הכוונה למי תאום?
כן, אין קידוחים. אין שום קידוחים. מצד שני, הקידוחים פה מבחינה, הציוד ישן, כל נפילת מתח פה של חברת חשמל מיד נופלים פה בארות. הבריכות מתרוקנות ולוקח הרבה שעות עוד הפעם להחזיר את זה. ותראה מה שקורה בחום של 40-45 מעלות, תראה מה שקורה לגידולים, יש פה נזק עצום לחקלאים, פשוט מסכן את כל המפעל הציוני פה.
אז מה עשיתם עד עכשיו בעניין הזה?
וואלה, מתפללים לחסדי שמיים, אין עם מי לדבר, לצערי. פשוט ככה, אין עם מי לדבר. החבר'ה של מקורות, ברמה הזאת של הביקה, תאמין לי, מכלום עושים מים, אבל גם הם כאילו, כשהציוד הוא ישן, ואין קידוחים של בריכות, של בארות חדשים. קצרה ידה מלהושיע לפי דעתי, ממש שמתאמצים. הכל מתחיל ברמה מלמעלה. ציוד ישן שלא מחדשים, לא קודחים בארות, וזה התוצאה. מטעים
וגם לא אוכפים את הזה נגד החפירות הפיראטיות.
כן, אני יודע שמנסים עכשיו לעשות איזה עוקף, תראה לאן הגענו, שרוצים לעשות קו מים שיעקוף את הג'יפליק. למה הרימו ידיים? ככה נראה לי. זה לפחות השמועות פה. שהולכים לעשות עוקף של הג'יפליק, כי לא מצליחים לעקוף את זה.
מה זה הג'יפליק?
באזור הג'יפליק.
מרכז הביקה.
כן, במרכז הביקה רוצים לעשות עוקף, כי לא מצליחים לעקוף את זה.
ומשם לא אי אפשר לגנוב מים?
אני מעריך שמשם יהיה להם אולי יותר קשה כנראה. זו הכוונה אולי.
ומאיפה זה יגיע הצינור הזה?
מהצפון, אני לא יודע מאיפה, מהצפון, מאיפה שיש קידוחים, מהצד הצפוני כאילו. אתה מבין, מאזור הברדלי, אני יודע מה, אבל בגדול, כרגע המצב הוא שיש פה גידולים שמתייבשים, יש נזק עצום, ואנשים פה על הפנים כאילו.
אז אצלכם פשוט... זה בלי אפיפונים.
לא, אצלנו השיטה היא כנראה יותר טובה, הנה אתה רואה, שוד מים בחלמאות שלא נותנים פה לקדוח מאז הסכמי האוטונומיה, ותבדוק את זה אתה תראה, ותוסיף לזה ציוד ישן שלא השקיעו פה שנים ולא לא שמו, והנה תראה מה שקורה, הכל קורס, פשוט ככה, כל מפעל המים בכניסה, ואנשים פה, אתה יודע מה, זה עסק כלכלי, בסך כל אנשים בשביל לחיות צריכים להתפרנס, וזה לא נראה שהולך לכיוון טוב.
אז מה המצב של אנשים?
על הפנים. על הפנים. פשוט ככה. עכשיו שיא בציר, אתה רואה אשכולות שפשוט כאילו מדבלנים, כאילו, כתוצאה מחוסר מים והחום. אתה רואה שיש בעיות
עצומות. שמתייבשים, הכוונה אתה מתכוון להגיד?
כן, כן, כן. אני יכול להגיד לך בפלפל, אנחנו זורקים כמויות אדירות כל יום של פרי, שלא קיבל את ההשקיה שלו, והוא מתחיל להצטמק כתוצאה מזה, מחוסר מים.
כן. ולגבי מים בבתים לשתייה, זה עוד יש או?
עדיין יש, אבל אני גם יודע על מקומות שלפעמים יש גם שם מים. יותר בצד הצפוני של הבקעה, באזור רועי, באזור בקעות.
שם יש בעיות.
שם גם יש בעיות.
כן, בצפון כן? הביקה אתה אומר.
כן, אבל גם פה מדי פעם.
אז מה, אתם הולכים לעשות משהו דרמטי יותר?
להערכתי, תראה, אני יודע שאמורה להיות מחר פגישה עם המנכ״ל החדש של מקורות. להערכתי זה הולך להתפוצץ, זה לא יהיה עזם אצל אנשים מדי זה. עוד מה, יתחיל עוד מעט בלגן עם הפגנות ו... פנייה למבקר המדינה, יהיה פה חגיגות, זה לא יכול להימשך ככה, כל העסק הזה הולך לקרות.
הבנתי.
כמה זמן, אפשר להתעלג באנשים פה.
טוב, נודה לך על הדברים, חנן פסטרנק, חקלאים ממושב נתיב הגדוד, נעקוב אחרי המאבק שלכם.
צהריים טובים.
תודה רבה לך.
ביי ביי.
ביי.